נפגשתי היום עם מאיה הרצברג אלון, בעלים של משרד עורכי דין בתחום דיני המשפחה, גירושים וירושה. לא נגענו בשיחה בנושא המשפטי, אבל נגענו בכל מה שצריך עורכת או עורך דין צעיר בתחילת הדרך, להבין איך לקחת את המשרד שלו להצלחה עסקית. דיברנו על מה צריך כדי לשווק משרד עורכי דין במסגרת כל מגבלות האתיקה. מה סל המשימות היומי והשבועי שצריך לעשות עורך דין בשביל לייצר הצלחה? אחד הדברים שמאיה חידדה לנו זה שהידע וההבנה לגבי הפעולות שהיא צריכה לעשות כדי לעשות פיתוח עסקי לא נגמרות לעולם, וכל פעם מוצא דרכים חדשות, מתעדכנת, שואבת, לומדת ומיישמת. פתיח ומתחילים. היי, אני חגית אבן צור, יועצת עסקית חברת ברייט. בפודקאסט הזה אני אעשה את הדבר שאני כמעט הכי אוהבת בעולם, שזה לדבר עם יזמים ובעלי עסקים על ההצלחות העסקיות שלהם, הרגעים הפחות מוצלחים ועל כל מה שביניהם. אהלן, נמצאת איתי היום מאיה הרצברג אלון, בעלים של משרד עורכי דין בתחום דיני המשפחה, גירושין וירושה. מאיה עורכת דין ומגשרת עם ותק של 30 שנה, למרות שהיא נראית נערונת.
וואו.
והמשרד שלה מדורג בשנת 2021 כמשרד מוביל בתחום דיני המשפחה, לפי שני מדריכי הדירוג הנחשבים, BDI ודן אנד ברדסטריט. היי מאיה.
היי חגית.
תודה שבאת, כיף לראות אותך, וזה תמיד כיף לפגוש אותך. את מאיה הכרתי במסגרת ליווי שעשיתי ללשכת עורכי הדין, והיינו ביחד, הובלנו שנה של מנהיגות נשית בעולם המשפט, ובעצם היינו בתוך קבוצה של נשים שהובילה את הפעילויות, וכך הכרנו והתחברנו, וזה היה עונג לעבוד איתך ולהכיר אותך, אישה מדהימה. והיום אנחנו נדבר עם מאיה על שלבים בהתפתחות עסקית של משרד עורכי דין. מתוך העבודה לאורך השנים בליווי עסקי עם משרדים, אני יודעת שמעבר לשאלות הרגילות שיש בתוך עסקים, למשרד עורכי דין יש שאלות נוספות שקשורות לכל המגבלות האתיות בעניין שיווק, ומאיה לאורך כל השנים ביצירתיות ובעשייה מתמשכת הצליחה לעשות מתאמים בתוך המסגרת ולקדם את המשרד שלה לשיאים נהדרים. אז אנחנו נדבר על זה היום, זה בסדר מאיה?
קודם כל תודה שהזמנת אותי, והתחושה של הפרויקט המשותף הייתה הדדית, גם לי זה היה לעונג, וברור שזה בסדר.
אז קודם כל תספרי לי קצת על תחילת הדרך, שאיך בכלל בחרת במסלול הזה של משפטים, בכמה מילים, איזה תשוקה את בה,
okay.
ומה רצית להביא מההתחלה?
אוקיי, okay, אז מבחינתי להיות עורכת דין זה חלום מילדות. הייתי מושפעת מאוד מסדרות בטלוויזיה, החל מבית ספר למשפטים, המירוץ אחרי הגלימה, הייתה פעם סדרה כזו, וכל מיני סדרות וספרים שקראתי על עורכי דין, וגם בהתנהלות שלי, כילדה, ובעיקר בתיכון, זה כבר בא לי לידי ביטוי, תמיד קראו לי לוחמת צדק. זה אפילו הופיע בספר מחזור. אז זה פשוט היה חלק ממני, והיה די ברור שזה היעד. לא היה קל להתקבל למשפטים, באותן שנים לא היו מכללות. היה רק אוניברסיטת תל אביב, בר אילן וירושלים. זהו. להיכנס ללימודי משפטים, היית צריך להיות גאון, עם בגרות, עם ציוני 11 בערך, ממוצע, ואני לא הייתי שם. אבל מאוד רציתי. וכבר אז הבנתי שכשמאוד רוצים אפשר גם להצליח. הייתה תוכנית של שנתיים שלוש של קדם משפטים באוניברסיטת תל אביב, שקיבלו, גם לשם אגב היה קשה מאוד להתקבל, אבל לשם התקבלתי. הם קיבלו בשנה שלי 470 סטודנטים, ומתוכם 140 סטודנטים, התקבלו לפקולטה למשפטים. וואו. זה היה סינון מאוד מאוד משמעותי, הייתה שנה מטורפת, קשה, הגיעו לשם הרבה בנים ובנות של, עם גב מאוד חזק משפטי, ואני באתי משום מקום, לא היה לי שום אבא עורך דין, או אח או אחות, פשוט באתי לבד עם עצמי,
המון רצון
עם המון רצון, היו משברים בדרך, אבל הצלחתי, ונכנסתי למסלול, בחרתי במסלול לימודי ערב, באוניברסיטת תל אביב, כי כבר בתום השנה הראשונה התחתנתי, ונולד לי ילד תוך כדי לימודים, והייתי צריכה לעבוד כדי לממן את הלימודים. התחלתי, זה מסלול ארוך, התחלתי אותו בגיל 22.
ממש ילדונת.
כן, וסיימתי אותו בגיל 29, כי זה כולל גם שנה וחצי התמחות שהייתה בזמנו, ובאמת מסלול שלא זכור לי כסבל, זכור לי כמסלול מאתגר, אבל כיפי, עם המטלות שלי גם כאימא וגם כאישה, וההתעניינות המאוד גדולה במקצוע.
זאת אומרת, זה כן, זה הוכיח את עצמו, המשאלת ילדות התממשה בלימודים.
לגמרי, היו לי ציונים הרבה יותר טובים באוניברסיטה מאשר בתיכון, שאז באמת הבנתי גם שכשאני רוצה ואני אוהבת ואני בוחרת במשהו, אז אני טובה בו, וזה נתן לי ביטחון. וזהו, גם המסלול של ההתמחות היה מאתגר, כי כבר אז רציתי לעסוק...
ידעת באיזה תחום את רוצה לעסוק?
לא, זאת אומרת, ידעתי, אבל לא בתחום דיני המשפחה. רציתי לעסוק בתחום המסחרי, ולעבוד עם חברות גדולות, זה היה החלום אז, ואני זוכרת שהלכתי לרעיון עבודה באחד המשרדים הגדולים בתל אביב, ולשם כיוונתי, וברעיון קיבלו אותי, אבל רק אמרו לי שאני צריכה להתחייב לעבוד באופן בלתי מוגבל מבחינת שעות עבודה. ולי היה ילד בן 3, ולא הייתי מוכנה לא לראות אותו. זה בכלל לא היה באג'נדה שלי. אני אמרתי להם חד משמעית שאני ב3 כל יום יוצאת להוציא את הבן שלי מהגן.
זה חריג אז.
מאוד. כן. אבל לא, אז אמרו לי לא בבית ספרנו, וכך הבנתי שזה עובד בכל המשרדים הגדולים, ולכן שיניתי מסלול, ובחרתי להתמחות בבית משפט, כמתמחה של שופט מחוזי, ובטעות, ממש בטעות, פשוט כל השופטים היו דפוסים, והשופט היחיד שהיה פנוי היה שופט משפחה, אז לא היה בית משפט למשפחה עוד, אז בעצם בית משפט מחוזי היה דן בתיקי משפחה, והשופט היחיד שהיה פנוי, כמו שאמרתי, היה בדיני משפחה, אז אמרתי, אוקיי, ניכנס ככה, וכך הגעתי לתחום דיני המשפחה, ממש במקרה התאהבתי בתחום.
מה אהבת?
אני אגיד מה אהבתי. אני ראיתי, ישבתי איתו בדיונים, וראיתי סגנונות שונים של עורכי דין שעוסקים בתחום. וראיתי איך אפשר להסלים את הסכסוך ולקחת אותו למקומות נוראיים, ואיך אפשר למתן את הסכסוך ולקחת אותו למקומות שפויים, לשמור על המשפחה. ראיתי שיש עורכי דין שמבינים את התפקיד ואת האחריות שיש להם בעבודה בתחום הזה, לעומת עורכי דין שפשוט באים לנצח, אבל לנצח במרכאות, לא משנה מה האמצעים בדרך ועל מה הם ידרכו בדרך. ודיני נפשות וסיפורי משפחות זה תמיד מאוד מעניין ומרתק. ומהמקום הזה הבנתי שהייתי רוצה להיות מאלה שיש להם איזושהי שליחות, שגם אם משפחה מתפרקת, היא יכולה עדיין להישאר משפחה, או לפחות לשאוף לזה, ולא לעסוק בכל הלכלוך, ובכל הדברים שפשוט פוגעים בילדים, ובהמשך, כל כך הרבה מצפה בהמשך, וזה משהו שראיתי ממש כייעוד, כמטרה, ומשהו שאני אוכל לעשות טוב. וזהו, מהמקום
וואו,
הזה...
מדהים, איך ההתגלגלות דווקא לשם,
כן.
הביאה אותך למקום כל כך כן. משמעותי, ועם שליחות. ואיך החלטת לצאת לדרך שהיא בעצם דרך עצמאית?
אז עשיתי התמחות בהמשך אצל אחד מעורכי הדין המובילים, באותה תקופה הוא היה בשלישייה המובילה בתחום בדיני משפחה, התמחות שהייתה מצד אחד קשה בדרישות, אבל מאוד מלמדת. כשסיימתי התקבלתי לעבוד גם במשרד מאוד בולט בתחום, אבל כבר אז אמרתי למעסיק שלי שאני רוצה שתהיה לי אפשרות להביא תיקים משלי למשרד, ורציתי לסגור את זה איתו באיזושהי דרך.
מאיפה באה לך החוכמה הזאת בגיל כזה?
אני, זה לא היה חוכמה לדעתי, זה אפילו קצת יהירות, אבל במובן מסוים אני פשוט ראיתי שהשמיים הם הגבול, או אפילו לא הגבול מבחינתי, וזה היה החלום, לעשות לעצמי ולהיות אני בזכות עצמי הכי טובה שאני יכולה.
פשוט בא ממך, כן. לא מתוך שום כן. מישהו שדחף אותך כן. לשם, ההורים או המשפחה. או...
ממש לא.
ממש
גם לא היה
עצמך.
לי איזה ארסנל של לקוחות שמחכים לי, ממש לא, כלום. אבל אמרתי לו את זה, והוא כמובן התייחס לזה בדיוק כמו שאת עכשיו אומרת, הוא אמר אוקיי, היא רוצה, למה לא? אז היה לנו דיל שכל תיק שאני אביא למשרד אני אעבוד עליו מעבר לשעות העבודה, ואני אתחלק איתו חצי חצי בשכר טרחה. ואחרי חצי שנה הוא קרא לי לפגישה והוא אמר לי, תקשיבי, יש לך המון עבודה, ואני מציע לך שפשוט לא תהיה שכירה שלי יותר, אלא תשבי פה במשרד, תמורת הישיבה במשרד תתני לי שני ימי עבודה, ובשאר הימים תעבדי לעצמך, אבל גם תפרישי לי עדיין אחוזים מהשכר טרחה. מה שנקרא, הוא מצא איזשהו פתרון ווין-ווין מבחינתו. מבחינתי זה גם היה ווין-ווין באותה תקופה, כי וואו, קודם כל הייתי כל כך גאה בעצמי, שכבר אחרי חצי שנה יש לי כל כך הרבה עבודה, ואז אגב קיבלתי כל דבר.
אז רגע, אבל שנייה, בטח לטובת אורחות ואורחי דין צעירים, בסיום או במהלך התמחות, או זה אחרי ההתמחות.
אחרי ההתמחות, הייתי כבר עורכי דין.
אבל מאוד צעירה, מאוד בתחילת השנה הראשונה שלך. איך הגיעו הלקוחות, איך היית כל כך מלאה בעבודה?
אז זהו, אז מה שקרה זה, בגלל שעוד החלום לעסוק בתחום המסחרי, עדיין היה בתוכי, עוד לא ויתרתי עליו לגמרי, אז אמרתי לעצמי, אני אקבל גם תיקים אזרחיים מסחריים וגם תיקי משפחה, ואני אתמקצע בשני התחומים. ואכן התיקים הראשונים פשוט הגיעו אליי בתחום המסחרי. היה לי חבר טוב שהיה בתפקיד בכיר בחברה ציבורית גדולה, והוא התחיל להעביר לי תיקים של החברה הזאת. בהתחלה פשוט גביתי חובות מלקוחות של החברה הזאת, אבל זה היה המון עבודה, וזה גם היה כסף טוב. אז עשיתי את זה, ועם הזמן התחילו להגיע אליי כל מיני דברים, גם תיקי משפחה, גם תיקים מסחרים, והאמת היא שאהבתי מאוד את שני התחומים, ועסקתי בהם במקביל הרבה מאוד שנים. למעשה אפשר לומר, עד לפני 13 שנים בערך, קיבלתי גם תיקים מסחריים, ואנחנו נגיע לנקודת הזמן שוויתרתי על התחום המסחרי, אבל ככה התחלתי. איך הגיעו אליי? בהתחלה באמת זה היה דרך דו חבר, וכן, רק מפה לאוזן, רק מפה לאוזן. לא תליתי תעודות על הקיר, כדי שלא ידעו כמה אני צעירה.
מה שנקרא שיווק קצת יותר מתוחכם.
ואבא שלי, זיכרונו לברכה, שמאוד האמין בי, אמר לי, תקשיבי, אם את תכבדי את עצמך ותעריכי את עצמך, וגם תבקשי מחירים של מי שהיא ותיקה, ככה גם התייחסו אלייך. אז גם
וואו,
ביקשתי,
איזה
וככה
מקסים.
עשיתי. השכר טרחה שלי מההתחלה לא היה זול. לא בגלל המחיר הגיעו אליי, ממש לא.
בגלל מה כן?
אני חושבת ששידרתי ביטחון, לא תמיד מוצדק, אני חייבת לומר, קיבלתי תיקים שלא כל כך הבנתי אבל אני אגיד את זה בזהירות, לא הבנתי, אבל למדתי, הייתי אימא
צעירה. היית חרוצה.
למדתי בלילות והתעניינתי והתייעצתי ושאלתי, ואף פעם לא הגעתי לא מוכנה. אבל לקחתי דברים שבטח שלא היה לי ניסיון, וגם לא תמיד ידעתי. אבל אני אגיד לך משהו, גם היום אני לא יודעת הכל. אנחנו אף פעם לא יודעים הכל. חלק מהעניין זה להבין שאנחנו בלמידה מתמדת.
שזה האמת חלק מהכיף.
נכון?
כל הזמן מתפתח ומשתנה, ובסוף כל צמיחה באה מתוך ללמוד דברים חדשים.
נכון.
ואז מה היה השלב שאחרי מבחינה עסקית?
אז תראי, עבדתי בפול טיים ג'וב, לא חלף זמן רב והתגרשתי בעצמי. שמתי לי כמטרה להתגרש בהסכמה ולא להיות עוד אחד מהתיקים שאני רואה שמתנהלים בבית משפט, ועמדתי במטרה הזאת וזה היה מאוד משמעותי. אבל הייתי עורכת דין צעירה עם ילד, ולא היה לי קל, ממש לא היה לי קל לזגזג בין העבודה לבין המשימות שלי. ואז ניסיתי בשנית, ונולדו לי עוד שני ילדים ברצף, והיו לי שנים ממש לא קלות מבחינת ההישרדות העסקית והכלכלית. גם בגלל שזיהיתי, שאנשים לא רוצים עורך הדין בהיריון. זאת אומרת, היו רואים אותי עם בטן, היו מגיעים אליי לפגישת ייעוץ אחרי שקיבלו עליי המלצה, ואז הלקוח הפוטנציאלי...
ואז עדיין ישבת במשרד של
ה... לא, כבר עברתי למשרד אחר, הייתי סוחרת חדר עם שירותי משרד במשרדי עורכי דין, עברתי למקום אחר, היה לי מאוד מאוד קשה לשרוד. קודם כל, מחירי הסחירות באותן שנים היו מאוד גבוהים. זה לא כמו היום שיש היצע מטורף. ובנוסף, אנשים לא רצו שירותים של עורכת דין שהיא בהיריון, כי הם תמיד אמרו לי, רגע, ומה יקרה אם הדיון ייקבע כשתהיה בחופשת לידה? אז זה ייקח המון זמן, זה יידחה, וגם הייתי one man show, one woman show, כאילו לא היה לי איזה עורך דין שכיר שיכולתי להגיד, הוא יגיע, או משהו כזה, ופשוט לא הייתה לי עבודה. אני יכולה לספר לך בגילוי לב, שאחרי שילדתי את הבת הקטנה שלי, זה היה אחרי שנתיים רצופות שהייתי בהיריון, כי הילדים שלי הקטנים, שהם היום בני 22 ו-23, נולדו ברצף בהפרש של שנה, ולא הייתה לי עבודה, לי מאוד קשה לקבל לקוחות, וכשהייתי בחופשת לידה אחרי שהיא נולדה, הצ'ק של הסחירות חזר, של המשרד. זה היה הפעם היחידה בחיים שצ'ק שלי חזר, אבל זה היה כל כך דרמטי מבחינתי, שאני כעורכת דין, הצ'ק שלי חוזר, אבל זה מה שקרה.
רגע, ויש לי שאלה, באותה תקופה, בשנתיים האלה, ובתקופה הזאת שבעצם הרגשת שמבחינה עסקית זה לא ממריא, הצלחת להחזיק חזון עסקי שאת רוצה שיתממש?
תמיד, תמיד. תמיד באתי, ובאמת זה המזל שלי, שאני משדרת ביטחון, שאני גם יודעת, בעיקר בתחום של דיני משפחה, אני יודעת גם לתת תחושה מאוד טובה למי שמגיע אליי, ועדיין, כשרואים אישה בהיריון, אני אומרת לך את זה בוודאות, לפחות אני חשתי את זה ככה, יכול להיות שאחרות יספרו סיפור אחר, זה מרתיע, אנשים שרוצים הליך משפטי מהיר, עם זמינות ועם נוכחות, ומבחינה עסקית, השנים האלה היו לי מאוד מאוד קשות להישרדות. אני פשוט נאחזתי בציפורניים, אבל דבר אחד שאני יכולה להגיד לזכותי באותן שנים, שלא ויתרתי על המשרד. זאת אומרת, גם כשהייתי בחופשות לידה, לא אמרתי אני אעבוד מהבית, זאת אומרת, אני תמיד שמרתי על זה שיהיה לי משרד עם כתובת, עם מזכירה, שיהיה לאן להגיע ולאן לפנות, ויהיה איזשהו מענה.
שיהיה מקום, בית, כן. חדר משלך.
בדיוק, בדיוק. על זה לא ויתרתי ונאחזתי בזה בציפורניים. אבל מה שהכי חשוב לי להגיד לי, אפשר לומר אפילו ב-15 שנים הראשונות שלי, כעורכת דין, לא הבנתי שצריך גם לעשות שיווק.
אוקיי.
לא הבנתי את זה, זה לא שלא.
זאת אומרת, באותן שנים היית בפוקוס מוחלט על לעשות את העבודה שלך מעולה.
חד משמעי. לעשות עבודה מעולה, ולשרוד. גם כלכלית וגם קיומית, בית, ילדים, משפחה, עסק, לא עצרתי לרגע ושאלתי את עצמי, מה אני צריכה לעשות כדי שלא יקרה למשל מצב שחודש שלם, אף אחד לא דפק בדלת ורצה להתייעץ איתי או לקחת את שירותיי.
אז מתי הייתה נקודת המפנה?
אגב, סיפרתי לעצמי באותם שנים, אם עלה בדעתי הדבר הזה, סיפרתי לעצמי שאין לי זמן, כי יש לי עבודה ויש לי ילדים ובית, ואין לי זמן עכשיו לעשות שיווק, שזה סיפור שגוי לחלוטין.
שגוי, ובסוף באמת לא נורא זמן. קל ללכת לשוטף ולמרוץ העכברים, ולא להרים את הראש ולעשות פיתוח עסקי.
בדיוק. עכשיו, מתי הרמתי את הראש? לפני 15 שנים, הילדים שלי כבר גדלו מספיק כדי שאני אוכל להתחיל לדחוף את העסק קדימה מעבר למקום הבינוני שהוא היה בו. וישבתי במשרד וידעתי שאני עורכת דין טובה, וידעתי שאני נותנת שירות מעולה, ואנשים לא הגיעו. ולא הבנתי למה הם לא מגיעים, פשוט לא הבנתי. למה זה לא עובד לי יותר? והנקודת מפנה הייתה שקיבלתי איזשהו פסק דין ממש תקדימי, מדהים, באיזשהו תיק, ומאוד רציתי לצעוק את זה לעולם ולפרסם את זה, ופניתי באופן ישיר לעיתונאים, ואף אחד לא דיבר איתי. אז אמרו לי, לא, צריכה משרד יחסי ציבור, או איש שיתווך בינך לבינינו. אז הלכתי לאיזו פגישה עם איזשהו משרד יחסי ציבור, והם שמעו אותי ומאוד התרשמו ממני, ונתנו לי הצעת מחיר של 100,000 שקל, לליווי במשך חצי שנה או שנה, אני כבר לא זוכרת, אבל 100,000 שקל לא היה לי, גם לא 50, וממש לא, זאת אומרת, אמרתי, וואו, אני צריכה כל כך הרבה כסף כדי לעשות כסף? זה לא הגיוני. ואז ברגע שזה התחיל להטריד אותי, והיה לי, התחלתי לחפש, התחלתי לשוטט ברשתות, התחילו אז הרשתות באמת להיות משמעותיות, ומצאתי איזשהו קורס שיווק לאורחי דין. אמרתי, יאללה, אני ארשם, אולי אני אלמד שם איך עושים את זה לבד, בלי לשלם 100,000 שקל. הקורס עלה הרבה פחות. אז הלכתי לקורס הזה, ובאמת נפלו לי כל כך הרבה סימונים, שאני חושבת שאנשים צעירים באותה עת שרק התחילו את הקריירה, לא היו צריכים קורס בשביל זה. זה כבר היה משהו די ברור, שאתה צריך כל הזמן להיות נוכח ברשתות, וצריך אתר אינטרנט, וצריך לכתוב ולעשות, וכל מיני דברים שהם לא היו בתודעה שלי, מהמקום שממנו אני באתי.
זאת אומרת, זה ממש היה חוויה משנת מסלול.
חד משמעית, חד משמעית, אבל זה לא אומר שכל אחד צריך את זה.
כן.
בשבילי זאת הייתה חוויית...
מה למדת בקורס הזה?
אז ככה, למדתי קודם כל שהעבודה שלי, חלק מהעבודה שלי, היא שיווק. את לא יכולה להגיד, לקום בבוקר ולהגיד, היום אני עובדת על התיק הזה, ואני הולכת לבית משפט, ואני אפגש עם הלקוחות האלה, ובזה עשיתי את עבודתי. לא, את חייבת להקצות... במשך יום העבודה או שבוע עבודה זמן לשיווק.
את יודעת להגיד באופן כללי בממוצע במהלך השנים, מה אחוז, בוא נגיד ב-15 שנים, ב-10 שנים האחרונות, שאת באמת מנהלת כבר מעסק, את יכולה להגיד מה אחוז מהזמן שלך את משקיעה בפיתוח עסקי ושיווק?
אני לא יודעת, לא בדקתי את זה, אבל אם אני אצטרך לשער, אז יכול להיות שזה בגבול ה-25-30%, וזה משמעותי. כי אני עובדת הרבה שעות עדיין. אולי לא עדיין, אולי היום יותר מתמיד. כשהייתי צעירה, בכל זאת היו לי מחויבויות לילדים הקטנים, היום פחות. אבל מה שקרה זה שהבנתי שאני לא צריכה לקחת אנשי יחסי ציבור ב-100,000 שקל כדי להצליח. קודם כל יש המון פעולות שאני יכולה לעשות לבד כדי להצליח. קודם כל לא היה לי אתר אינטרנט. ישבתי וכתבתי אתר אינטרנט. ימים, שבועות, ישבתי וכתבתי את עצמי לדעת, מה שנקרא,
כמה זה מחדד ומדייק שכותבים אתר. איזה תהליך מדהים זה לעבוד על אתר.
אין מילים. זאת אומרת, ברגע שמתחיל לעשות את זה, אתה הופך להיות הרבה יותר ברור לעצמך, יותר מכוון מטרה, יותר מדויק, כמו שאת אומרת. אז כתבתי אתר, והעליתי אתר, ובאמת עשיתי בעצמי עבודת מחקר אדירה. נכנסתי לאתרים של עורכי דין למשפחה בכל העולם, וקראתי וראיתי והתרשמתי כדי ללמוד ולבחור מה נכון לי ואיזה אופציות יש ומה חשוב לתת באתר הזה. אז הקמתי אתר והבנתי שזה לא יהיה רע אם אני אכתוב מאמרים ואפרסם אותם בכל מיני פלטפורמות. אז התחלתי לכתוב מאמרים. וצריך להגיד,
את אוהבת לכתוב?
אני אוהבת לכתוב, אבל זאת גם למידה, כי הכתיבה המשפטית שונה לחלוטין מהכתיבה השיווקית. לחלוטין. זו למידה בפני עצמה. וגם זה היה תהליך של למידה עד שהבנתי איך לכתוב כדי לדבר ללקוחות שאני רוצה, ולא לקולגות, ולא עכשיו להרשים מישהו עם איזושהי פסיקה או כתיבה מאוד גבוהה. אז אני, כשמדברים על מאמרים שמיועדים להיות שיווקיים, הם אמורים להיות לדבר ללקוחות הפוטנציאליים שאליהם את מכוונת. אז גם זו הייתה למידה. התחלתי לכתוב מאמרים ולפרסם אותם בכל מיני פלטפורמות. פתחתי בלוג בסלונה, מה שהיה אז נסגרה בקורונה, אבל סלונה פתחה לי שער מדהים למפגש עם הרבה נשים, לכל מיני אירועים של חשיפה.
זה היה מין בלוג אישי על העבודה שלך בעצם.
כן, אבל סיפורים. סיפורים מעניינים, מרתקים, תראי, סיפורים מרתקים יש לי בלי סוף.
זה תחום עסיסי מאוד.
כן, כן. אז התחלתי לכתוב. הצטרפתי לקבוצת B&I, שאגב אני שם עד היום, שזה פשוט מבחינתי עוגן מדהים, מדהים, כי גם יש לי קבוצת חברים, אנשי עסקים, בכל מיני תחומים, שהם מפנים אליי המון הפניות. אני לומדת מהם המון על כל מיני דרכים לשווק את עצמי, להמציא את עצמי, ולשיתופי פעולה.
איזה שיתוף פעולה הכי עבד לך במהלך השנים? בטח אין אחד איזה, אבל תני לי ככה, עורכת או עורך דין צעירים, שעכשיו בתחילת שיווק, וכבר יש להם אתר, ונאמר הם כבר כותבים באופן רציף, ועכשיו המשימה שלהם, אני יודעת כי אני עובדת איתם הרבה פעמים, זה תוציאו את הטלפון, בואו נתחיל לראות איזה פגישות אתה עושה לשיתופי פעולה. מה זה שיתוף פעולה טוב לעורך דין?
אני חושבת שכל הרחבת המעגלי היכרות, זאת אומרת, כל יכולת להרחיב את המעגלים שבהם אתה נחשף, מייצרת שיתופי פעולה. זאת אומרת, אם אני אחזור לעצמי, אז כשאני הצטרפתי לסלונה, והצטרפתי לסופרסונה, והצטרפתי ל-B&I, והצטרפתי לכל מיני, פתאום נפתחתי לעולם, פתחתי את עצמי בפני המון המון קבוצות של אנשים. עכשיו, השיתופי פעולה שאני עשיתי היו גם במישור ההתנדבותי, שבעיניי התנדבות ונתינה זה מפתח א' לסיפוק, וכשאנחנו מסופקים אנחנו מחייכים לעולם והעולם מחייך אלינו בחזרה. זה מפתח לחשיפה איכותית, טובה, לחשיפת הערכים שלנו. הבנתי שעשייה ונתינה בתחום שלי היא גם משמחת אותי, היא ממלאת את ליבי, והיא גם חושפת אותי עם הערכים שלי, ועם מי אני בפני העולם.
אז זה אם משהו אגב שאני רוצה לעצור, כי אמרת לי כן. את זה ככה בשיחה שלנו, שהייתה לנו כן. לפני, זה שגם בכתיבה שלך, את לא מעבירה מסרים שיווקים, את מעבירה אותך ואת הערכים שלך. אז איך גיבשת לעצמך? איזה סט ערכים את רוצה להיות, האם בכלל גיבשת או פשוט הבאת אותנטיות, כאילו איך היה התהליך הזה של מה הכל השיווקי ערכי שלך?
אני לא חושבת שישבתי וחשבתי מה הכל השיווקי והערכי שלי, אני חושבת שזה ברמת האותנטיות, אבל אני יכולה להגיד שככל שאני צוברת ניסיון מקצועי, אז אני כן מחדדת לעצמי את הערכים שקשורים למקצוע שלי, ולאו דווקא אליי כאדם, אבל זה הכל מתערבב. ואם אני אחזור למה למדתי, אז אחד הדברים שלמדתי ושעבדו לי מאוד ועובדים לי עד היום, זה לבנות ישות אינטרנטית, חוץ מהישות של מאיה שפוגשת אנשים ומביאה את עצמה, יש לי ישות אינטרנטית שנוכחת גם בפייסבוק וגם באינסטגרם וגם בכל מיני פלטפורמות באינטרנט. כלומר, אם את היום תרשמי את השם שלי בגוגל, יעלו לך הרבה דפים של תוצאות שיהיו שם כל מיני דברים שילמדו אותך מי זו מאיה. אז אם נדבר רגע על פייסבוק, בפייסבוק יש לי גם דף עסקי, אבל העיקר זה דווקא הדף האישי שלי, והפרופיל האישי שלי, אני מביאה לשם גם דברים אישיים, אני מספרת גם על המשפחה שלי, אני חושפת את הטיולים שלי, אבל אני תמיד, לפני שאני מעלה איזשהו פוסט או איזושהי תמונה, אני חושבת לפני כן אם זה נכון לי, אם זה באמת מחדד מי אני, במכלול שלי ובמכלול שאני רוצה שיכירו אותי. אז אני חושבת שזו נקודה מאוד מאוד חשובה, וזה הכל ביחד מתחבר באמת גם לערכים. זאת אומרת, אני לא מעלה מסרים פוליטיים למשל בפרופיל שלי, כי זיהיתי מהר מאוד שזה לא נכון, זה בעייתי, זה תמיד מקים, אנחנו מדינה חצויה מבחינה פוליטית, ואני לא הייתי רוצה שאנשים יתחברו אליי בגלל הדעות הפוליטיות שלי, אבל אני כן אעלה דברים שקשורים לערכים, שיש להם משמעות גם פוליטית במובן מסוים.
תני לי דוגמה.
אין לי משהו בשלוף.
תני לי דוגמה לאיזשהו פוסט לאורך השנים, שאת אומרת, זה פוסט שמבחינתי הוא אחד הטובים במקום שהוא ייצג אותי, שהוא חידד לי, זאת אומרת, מגנט אליי את הלקוחות הרלוונטיים עבורי, שהיה שם משהו מאוד מדויק באמירה.
תראי, אני כתבתי הרבה פוסטים על הנושא של תלונות שווא וניכור הורי, וסיפורים שזה אמנם תלוי, זה אמנם קשור לפן המקצועי שלי, אבל יש שם באמת ערכי המשפחה, החשיבות של קשר הורים וילדים, החשיבות של לא לערב בין סכסוכים של בין ההורים לבין הילדים, הנזק העצום שעלול להיגרם לאדם שמוגשת נגדו תלונת שווא, בכל רמה, ברמה הפסיכולוגית, האישית, התעסוקתית, ברמת הקשרים שלו, ברמת התדמיתית שלו. וסביב הדבר הזה, אגב, אני גם הייתי פעילה ברמה ההתנדבותית, גם פעילה בוועדות בכנסת כדי לשקף את הדבר הזה, וגם העליתי פוסטים שהרבה פעמים זכו לתגובות לא פשוטות, כי תמיד יש איזושהי התקוממות של ארגוני אנשים כנגד כל הנושא הזה של תלונות שווא. הם תמיד אומרות, אין כזה דבר תלונות שווא, אם אישה מתלונת, אגב, תלונות שווא לא מוגשות רק על ידי נשים, חשוב להגיד את זה, גם על ידי גברים, אבל משום מה, זה כנראה יותר מאפיין את המין הנשי, ואיכשהו זה מקומם נורא את ארגוני הנשים. והדבר הזה קומם נגדי, וחשף אותי גם לאימותים בתוכניות טלוויזיה מול כל מיני נציגות של ארגוני נשים. איך את כאישה יכולה לבוא ולצאת נגד נשים? נשים לא מתלוננות לשווא. אם אישה קמה ואומרת, הוא פגע בי, אז כנראה שזה היה, גם אם היא לא הצליחה להוכיח את זה. אז קודם כל, אני בחיים לא נגד נשים, נהפוך הוא. אני במקביל פעילה מאוד בכל מה שקשור בנושא של פגיעה בנשים, אלימות נגד נשים, פגיעות מיניות בנשים. אני לא רואה בזה סתירה, אגב. אני פשוט אומרת שאם קרה משהו, צריך להילחם עליו. אבל יש שימוש לרעה בכלי הזה, ויש. וכשיש שימוש לרעה, זה בעיניי לא פחות גרוע מאשר האלימות עצמה והפגיעה עצמה. אז זה משהו שהוא משקף קודם כל ערך של שוויון. זאת אומרת, אתה לא יכול להיות רק בעד נשים.
זה מהי הלוחם מצדק.
לא רק בעד נשים ולא רק בעד גברים. ואיך את יכולה להילחם בעד נשים, אבל להגיד נשים לא מתלוננות לשף כאקסיום, זה הרי לא נכון. הרי יש לא מעט פסקי דין שמדברים על זה, ולא מעט סיפורים ידועים ומוכרים. אז זו דוגמה למשהו שאני אעלה במלוא הכוח בפייסבוק, גם אם זה יקומם נגדי אנשים מסוימים ויוביל אותי לאימותים, כי אני מרגישה שזה נכון וזה בא ממקום מאוד אמיתי ומאוד צודק.
זאת אומרת, בפרסונה התקשורתית שלך את מביאה את הערכים שלך בצורה אותנטית ונאמנה מאוד מאוד למה לאני מאמין שלך, לא מתוך מחשבה של בעד או נגד או איזה קונסנזוס יגרום, אלא באמת את רוצה להביא את מה שקורה בפנים.
נכון. לגמרי.
אוקיי, ואז היה, התחלת לעשות שיווק, ותני לי ככה, אז היה פייסבוק, והיה שיתופי פעולה, והיה התנדבויות, והיה ב-NI, והיה אתר.
ולשכת עורכי הדין שהתחלתי.
מה היה בלשכת עורכי הדין?
אז התחלתי לפעול בלשכת עורכי הדין במתן הרצאות, שזה אגב נורא הפחיד אותי. מי אני שאני אעמוד ואתחיל להרצות בפני עורכי דין ואלמד אותם איך לעשות מה? הפעם הראשונה שעשיתי את זה, שהיא בלתי נשכחת, הייתה שבמחוז מרכז, הייתה איזושהי עורכת דין שהייתה אמורה להבין השתלמות, צעד אחר צעד איך לנהל תיק גירושין, וארבעה או חמישה ימים לפני זה היא הודיעה שהיא לא תוכל להעביר את זה. קשרו אליי והציעו לי לקחת את זה.
זה הכי סיפור קלאסי של הכוכבת ששברה את הרגל לפני ההצגה.
כן, הזדמנות. ההזדמנויות הן המקפצות שלנו. ואני חושבת שאחד הדברים שלמדתי במהלך השנים, לא להגיד לא להזדמנויות. אגב, לא רק מקצועיות. אני לא אומרת לא להזדמנויות. ואני ישר אמרתי כן. ואחרי שסגרתי את הטלפון, אמרתי, אלוהים, מה אני עושה עכשיו? איך אני עושה את זה? ועשיתי את זה, ונהניתי, וקיבלתי פידבקים מעולים. ומשם נפתח לי חלון גדול מאוד להעביר הרצאות והשתלמויות ולהשתתף בפאנלים מקצועיים ובכנסים, ואני חייבת להגיד שזה אחד הדברים שאני מאוד מאוד אוהבת לעשות. קודם כל זה מאוד מאתגר, זה גם סוג של עשייה, למידה, הקשרים וכמובן מיתוג. אז זה גם משהו שעשיתי במקביל. אז מה קרה מאז? אני יכולה להגיד שזה מסלול שאני הולכת בתוכו כבר משהו כמו אולי קצת פחות מ-15 שנים, אבל זה פשוט כמו לעלות במדרגות נאות. אני יכולה לדמות את זה. זה כל הזמן עולה. אני כל הזמן במסלול שאני לא יורדת ממנו, כי אני הבנתי גם מהר מאוד שאם אתה רוצה להתקדם, אם אתה רוצה להצליח, אתה חייב ללכת קדימה. אי אפשר לעצור לרגע ולהגיד, אוקיי, הגעתי למקום טוב, יש לי עכשיו המון עבודה, זהו, מספיק. לא, ממש לא. אם בשבילו ללכת אחורה, אתה חייב ללכת קדימה. אז כל הזמן עוד ועוד ועוד, ואני כמובן משתפרת בכל מה שאני עושה. אני לומדת. כל הכוח חדש שמגיע אליי, אני שואלת אותו איך הוא הגיע אליי, כדי ללמוד מה עובד לי.
מתעדת?
כן, היום אני כבר מתעדת. היה הרבה זמן שלא תעדתי, היום אני מתעדת. היום אני, הכל הרבה יותר מסודר, יש לי משרד עם עובדים, יש לי מזכירה.
כמה עובדים היום יש במשרד?
3.
רגע, יש לי שאלה. אז עכשיו אנחנו ככה בתוך, על המדרגות הנאות, עולות למעלה. תני לי את הרגע שהבנת שאת פיצחת איזושהי נוסחה, שפתאום ראית את זה, את התוצאה, שפתאום ראית הצלחה, הרגשת הצלחה.
כן. זה הרגע הזה את לא צריכה לעשות כלום, את פשוט קמה בבוקר, וכל יום מתקשרים אלייך אנשים חדשים, שרוצים לבוא לפגישת ייעוץ, שכמעט כל הזמן יש פניות מכל מיני סוגים, גם להרצאות, גם לשיתופי פעולה, שיש פניות של עורכי דין צעירים, שמבקשים שאני אעזור להם, שאתן להם, עורכי דין שרוצים לפתוח משרד, שמגיעים אליי באופן עצמאי, ראינו אותך ברשת, קראנו עלייך, אנחנו רוצים לבוא וללמוד איך עושים את זה. אבל בעיקר שיש איזושהי מחזוריות טובה, שזה נוכח, שזה עובד, וגם ההכרה. אני כבר 5 שנים, המשרד שלי מדורג כמשרד מוביל במדריכי הדירוג. ההכרה של משרד מוביל במדריכי הדירוג היא גם איזושהי צפיחה על השכם. ההתייעצות גם המקצועית וגם בפן של הלקוחות השוטפת. כל הדברים האלה ביחד, כשהם קורים, את מבינה שכן.
שעשית משהו נכון.
כן, כן.
אז יש לי שאלה, אם היית חוזרת עכשיו למאיה בת ה-22, והיית יכולה ללחוש לה משהו באוזן, שיעשה את הדרך שלה יותר קלה ויותר נעימה, וגם את ה... נכון שזה סך הכל דרך מבורכת ומלאה בכל טוב, אבל עוד לעשות אותה טובה יותר, מה היית אומרת לה?
אני חושבת שכמו שאמרתי קודם, ההבנה ששיווק הוא חלק מהעבודה ולא צריך זמן נוסף בשביל זה, זה צריך להיות חלק מהזמן, בכל מקרה צריך להקצות לזה זמן, זה משהו שהייתי אומרת למאיה בתחילת הדרך. לקח לי המון שנים להבין את זה, אין לי מושג למה, אני המון פעמים חושבת על זה. ב-BNI אגב, למה אני ממשיכה להיות ב-BNI? א', זה שומר אותי כל הזמן מכוונת שיווק, כי אנחנו כל הזמן עובדים על שיווק, אבל הדבר היפה הנוסף, זה שיש שם אנשי עסקים גם צעירים, לא רק ותיקים, יש שם מכל וכל, מכל התחומים, ולפעמים אני מסתכלת על המאפרת שלנו בקבוצה, שהיא אישה צעירה, מדהימה, שעושה דרך ויום יום חושבת איך היא עושה עוד משהו כדי להצליח, ואני מסתכלת עליה ואני אומרת וואו, איזה דרך מדהימה היא עושה מ-day one, איך אני לא עשיתי את זה? אז כן, במובן מסוים אני חושבת שיכולתי לקצר את הדרך להצלחה, אבל אני לא מסתכלת אחורה, אני, לפעמים זה כן, אני לא אגיד שאני לא חושבת על זה, אבל אני מודה מכל הלב שאני במקום שאני נמצאת בו היום, אני מוכירה את המקום שאני נמצאת בו, אני עובדת קשה כדי לשמר אותו, אני מאוד אוהבת את מה שאני עושה, וכמו שאמרתי קודם, לא מוותרת על הזדמנויות מכל מין וסוג, למדתי להיפתח לעולם, להכיר עוד אנשים, לפגוש אנשים, ולהיות טוב מחזיר רק טוב.
מדהים, תגידי, ואם עכשיו אנחנו מסתכלות קדימה ואנחנו אומרות 5 שנים מהיום, אנחנו יושבות מקליטות פרק נוסף על הצמיחה המדהימה של המשרד, תני לי את התמונה, מה היית רוצה שיקרה?
אני חושבת, זאת אומרת, כשאני מדברת על זה ואני מסתכלת קדימה, אז אני אומרת לעצמי, אני צריכה כבר לעבוד פחות ויותר ליהנות מהחיים ולהיות עם הנכדים.
חייבת להגיד שאת נראית מאוד נהנית.
אז זהו, זאת
הבעיה. נכדים, מה נכדים, מאיה?
זאת הבעיה שאני נהנית מהעבודה.
רואים, אני יושבת מולך ואני רואה את הברק בעיניים.
אני באמת אוהבת את מה שאני עושה. הילדים שלי תמיד צוחקים עליי, יש לי ילדים גדולים, ואף אחד לא בחר במסלול של משפטים, לצערי. ואני אומרת להם, אני פשוט לא מצליחה להבין למה אתם לא לומדים משפטים. מחכה לכם משרד, לי לא היה את זה. לכם מחכה משרד מדהים, עובד, עם מוניטין, עם לקוחות, למה אתם, וזה עבודה מדהימה, זה מרתק, ואני כולי אמא, יש היוקדת בעיניים, ואום לי, אמא, זה לא החלום שלנו. אז אני עדיין בתוך החלום שלי, אבל עוד 5 שנים, אני חושבת שאני ארצה כן לעבוד פחות, למקד, לעבוד כמובן, להמשיך לעשות בדיוק מה שאני עושה היום, אבל כנראה במינונים יותר נמוכים, שיהיו לי כנראה יותר עובדים שאני אוכל, שהלקוחות שלי יסכימו שהם יעבדו יותר ואני פחות.
זאת אומרת, שתנהלי את, את האופרציה, ופחות היא hands on בתוך אז תשמעי, אחרי שכבשת כל כך הרבה פסגות, וכל כך הרבה נחישות, ועזה ואמונה, ועיניים מבריקות, אז אין לי ספק שאת הולכת גם את זה לכבוש.
תודה, לוואי.
היה לי כיף גדול לשמוע אותך. אני בטוחה שזה ייתן הרבה מאוד השראה ואנרגיה לעורכי דין ועורכות דין צעירות. לעשות קודם את כל הפעולות הנפלאות ולהביא את הקול שלהם לעולם כדי לייצר שפע עסקי. ותודה רבה שהיית פה וחלקת מהידע שלך.
תודה.
היה לי עונג.
גם אני נהניתי מכל רגע.
להתראות. ביי אהובה.